אנחנו נלמד לכבוד יום ירושלים את הפסקה בעניה במסכת שבת בחלק ב' בפרק שישי בפסקה מ' בעמוד 95 במהדורה שלי. הגמרא אומרת, אמר רחבה, זה שמו של אותו חכם, אמר רבי יהודה, עצי ירושלים של קינמון היו, ובשעה שהיו מסיקים מהן ריחה נודף בכל ארץ ישראל. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומשחרבה ירושלים נגנזו. נגנזו עצי ירושלים של הקינמון, ולא נשתייר אלא כסעורה, כמות קטנה מאוד, כסעורה, ומשתכח בגזעי דצמצמה עם מלכתה, וזה עדיין מצוי בבתי הגנזים של צמצמה המלכה. אני חושב שלא נגיע היום לצמצמה היא המלכה, אבל ננסה לעיין בפסקה הראשונה של מה שהרב מסביר פה בפסקה מ'. אמר רחבה, אמר רבי יהודה, עצי ירושלים של קינמון היו, ובשעה שהיו מסיקים מהן ריחן נודף בכל ארץ ישראל. אומר הרב, החיים המעשיים עם כל רתיחתם והמיית גליהם בכל לב הנפש ובכל הקיבוץ החברתי, הם בתכונתם לעוז וחום. אמנם לא בכל עת אינם עומדים במצב אחד. לפעמים תנועות החיים היחידים וכמו כן החברותיים שוקטים ונמים, יושבים בסתר והולכים לאט. ולפעמים כאשר הזדמנו מאורעות וסיבות התגלגלו, יזדעזעו החיים והחום ילך ויתגבר, וחלק אחד מהקיבוץ יצית את הלהבה במשנהו עד שיהיו החיים עזים ומלאים חום ואש נוער. אבל בנוהג שבעולם חום החיים כשיתעורר, יתעוררו כל כוחות הזוהמה שבהם לעומתם, הרצח, הזימה, השיכרון וכל הנבלות המסתעפות מהם, עד אשר הריח הטוב של הנשמה האלוהית המריחה את הבושם הטוב של העידון האלוהי, של החוכמה והמישרים, של הצדק וההוראה הדינה הרוחנית, יחלוף ויעבור. והאוויר של החיים ימלא צחנה של תאוות גסות והנאות שפלות בין אור עליון וחיים אמיתיים. וכן הדבר נוהג בכל קיבוץ ואומה, עד שכל מה שיגדל יותר הקיבוץ והממלכה בכמותה, כן רבו בקרבה הכוחות המזוהמים, עד אשר בעת ההתגברות של החיים המדיניים המרכזיים המלהיבים באישם את החום הקיבוצי, יצאו רוחות רעות וריחות נבאשים חדשים להוביש כל נעלה ונשגב, המרוממת אור הנשמה הטהורה אשר באדם. טעם הדבר הוא מפני שבעצם כללות הקיבוץ האנושי, כוחו הפנימי המעוררו לקיבוץ וחבורה, עומד הוא עדיין במדרגה שפלה. התשוקות הפראיות עודן פועלות הרבה ובוערות בסתר הלב. רק יחידים הנם המתנשאים אל מעלת הריח הטוב של נשמת אלוקים חיים אשר בקרבם. והיחידים הללו עומדים במימה לכוח הקיבוץ ולזרם החיים שבגבייה הקיבוצית כולה. על כן, רק אז יפוח ריח טוב בעולם, והריח הרע של הרשעה לא יהיה כל כך מורגש. כל זמן שאין הזרם הקיבוצי מתעורר מצד הנקודה הגבוהה שבקרבו, דהיינו מצד נקודת התרכזותו לחטיבה אחת המבקשת מגמה אחת, שאז השפעת היחידים הנעלים מורגשת מעט. אבל מיד עם ההתעוררות המרכזית, אמנם ירבה החום, התנועה והתרגשות החיים, אבל ריח רע יפיצו כל אלה. עד שהנשמות הטהורות יעונו מאוד רק ממחנק האוויר המתמלא בכללות הקיבוץ, הממולא כולו בבקשות בהמיות, פראיות, גסות ונהלכות. עד שצד הבהמה שבאדם והחיה הרעה שבתוכו הוא הפועל היותר עיקרי בהם להוותו והשפלת ערכו. זהו כלל שנוהג בכל מיני קיבוץ, שאור החיים הפנימיים האלוהיים איננו הווה בהם ליסוד חיים של האומה. לא כן הוא בישראל. אור החיים הפנימיים של ישראל, דווקא מצד קיבוצם, דווקא מצד נקודת הגובה של המרכזיות שבהם, הוא אור אלוקים. אור החיים היותר יפים, היותר תאורים, היותר מהירים, שכל מה שיגדל חומם, שכל מה שישתלהבו הרגישותיהם, כן יפיץ ורח טוב ובסמי עדן גן אלוהים בארץ ובעולם. החום, ההתעוררות, יבוא מאיזה חומר המוכן לשמור איזה תוך. קליפת עץ השומרת את ליחו ורעננותו. אבל ריחו הוא ריח שדה אשר ברכו השם. עצי ירושלים של קינמון היו, כשמסיקים בהם, כששלהבת החיים הקיבוציים מהסיבות הגורמות את ההתלהבות הקיבוצית בטבעה הישראלי הטהור, כשהחום ההוא מתגבר, כשהחיים מתרעננים על פי חום נלהב זה, שמקורו הוא מקור היופי והתענוג האלוהי, השוכן גם כן בכל בשר וחושיו, בכל נשמה ותרופות כוחותיה, שהמעשים היותר כבירים בטובם ואושרם, שהאור של הרגש היותר עדין ושל השכל היותר צח, של חמדת כל האהבה הכללית היותר ברורה ומחותבת, שרוי בהם, כשהיו מסיקים בקינמון זה במרכז היהדות, במקום ההתקבצות הנשמות של בני אל חי כולם, כשההתעוררות המרכזית שמירושלים הייתה משתלהבת, ריחם הטוב היה נודף להרנין את החיים של הטהרה, של האורה הצחה, של הצדקה היותר העננה ושל המעשים היותר טובים, של המחשבות היותר עדינות, רצויות ומהירות בכל ארץ ישראל. מן הלב אל כל האיברים היה הולך חום החיים עם עוצמת טהרתם ורוממות קדושתם ממקורו של יסוד הקיבוץ, במקלות ברכו אלוקים השם ממקור ישראל. אמר רחבה, אמר רבי יהודה, עצי ירושלים של קינמון היו, ובשעה שהיו מסיקים מהם ריחה נודף בכל ארץ ישראל. החיים המעשיים עם כל רתיחתם ועם יד גליהם בכל לב הנפש ובכל הקיבוץ החברתי, הם בתכונתם אלי עוז וחום. כלומר, חיי החברה זה עם הרבה אקשן, זה עם הרבה עוצמות, עם הרבה עניין, רעש גדול. החיים החברתיים יש בהם פעילות רבה, אנרגיה רבה. החיים המעשיים, עם כל רתיחתם, אנרגיית החיים, חום החיים, התלהבות החיים, שעוסקים בצדדים מעשיים של החיים, אז יש הרבה אנרגיות. מצריכים הרבה אנרגיות, והחיים המעשיים החברתיים יוצרים הרבה אנרגיות. כי לצורך תפקודם צריך השקעה רבה, והאנשים העוסקים במציאות המעשית הם בהכרח מבטאים את האנרגיות הנפשיות שלהם. אז החיים המעשיים עם כל רתיחתם והם יד גליהם בכל לב ונפש, זה לא רק אנרגיה, התלהבות מעשית, אלא זה גם הולך ו סוחף את הנפש מבחינת המילוי התוכני, האישיות החברתית, אז היא מועסקת, היא בהכרח צריכה להיות קשורה נפשית ועסוקה נפשית בכל העסק החברתי. זה ממלא את הלב, ממלא את הנפש, והחיים החברתיים שמקיפים את כל פרטי החברה, הם סוחפים אל האווירה המעשית והחיה שבהם את כל הקיבוץ, את כל האנשים. והחיים החברתיים בתכונתם הם לאי עוז וחום. צריך נחרצות, צריך גבורה, צריך יכולת ביצוע, צריך התלהבות. כי אנשים רדומים או אנשים רחפנים, לא ככה אפשר לזוז בתוך חיי החברה. אז כן, החיים החברתי, דבר מלא חיים. אמנם לא בכל עת הינם עומדים במצב אחד. החיים זה כמו, החיים החברתיים זה כמו ים. יש בו שקט ונוח, ויש שהוא רוגש וסוער. אמנם לא בכל עת אינם עומדים במצב אחד. לפעמים תנועות החיים היחידיים, וכמו כן החברתיים, שוקטים ונמים. יושבים בסתר והולכים לאט. כמו אישיות הפרטית, ככה גם החיים החברתיים. כל בן אדם יש לו מצבים. לפעמים בני אדם עם מצבים מיוחדים, זאת אומרת. יש אנשים יותר, יש אנשים פחות, אבל לכל מקום קשה מאוד למצוא אדם שהחיים שלו הולכים בצורה, בקו ישר, ללא עליות וירידות. תמיד, בכל חיים, אז תמיד ישנם מצבים יותר סוערים, ישנם מצבים יותר רגועים, ישנם מצבים נרגשים, ישנם מצבים שקטים. ככה גם החיים החברתיים, יש והם יותר סוערים, יש והם יותר שוקטים, נמים, חיים ישנוניים. יושבים בסתר, הולכים לאט, דברים מקדמים לאט לאט, כרגיל, שום דבר מיוחד. לפעמים חדשות, גדולות ומצורות, דברים מסעירים, קורים דברים. לפעמים כאשר הזדמנו מאורעות וסיבות התגלגלו, כמו שאני קורא עדיף מאיך שזה מפוסק פה, אתם רואים, אני ממליץ להעביר את הפסיק לאחרי התגלגלו. לפעמים כאשר הזדמנו מאורעות וסיבות התגלגלו, אז הזדעזעו החיים, והחום ילך ויתגבר, וחלק אחד מהקיבוץ יצית אל תלהבה במשנהו, עד שיהיו החיים עזים ומלאים חום ואש נוער. יש, ולפעמים יש איזו שערה באיזה מקום, ולפעמים השערה באיזשהו מקום מדביקה, יוצרת שערה חברתית, שערה לאומית. אני יודע, מצבים שונים, כידוע. חלק אחד מהקיבוץ, אז הוא נלהב, הוא נסער, והוא יציס, או הוא יקה גלים, ויתרמו גלי התרגשות גם בצדדים אחרים. ולפעמים החיים יהיו מאוד מאוד תוססים ועזים, ויהיה את חום החיים אש להבה של להב את החיים החברתיים, ההתלהבות הלאומית היא תבער. עד שיהיו החיים מלאים, החיים עזים ומלאים חום ואש נוער. מה זה אש נוער? אני חושב זה, יש זה ברור, נוער זה משהו על הציר של בוער או משהו באזור, בכל פנים אני לא יודע מה זה המילה הזאת, אבל זה כנראה יצירה של הרב, והרעיון שלה הוא מובן. אבל בנוהג שבעולם, חום החיים כשיתעורר, יתעוררו כל כוחות הזוהמה שבהם לעומתם. הרצח, הזימה, השיכרון וכל הנבלות המסתעפות מהם, עד אשר הריח הטוב של הנשמה האלוהית המריחה את הבושם הטוב של העידון האלוהי, של החוכמה והמישרים, של הצדק וההורה העדינה הרוחנית, יחלוף ויעבור. והאוויר של החיים ימלא צחנה של תאוות גסות והנאות שפלות בין אור עליון וחיים אמיתיים. התלהבות לאומית, אז כמו שנאמר פה, זוהי תופעה שעלולה לגאות בכל לאום, בכל חברה לאומית. יש בחיים הלאומיים הם יותר רגועים, ויש, וההתלהבות הלאומית משתלהבת, בוערת. אבל מציין פה הרב את הנוהג שבעולם. במקום שישנה התלהבות לאומית, בדרך כלל, מה שזה מצוי, זה מקום שהוא סיבה לדאגה. בחברה, כיוון שמשתלהבים הכוחות, כיוון שכוחות החיים החברתיים הם בוערים, בד בבד עם השתלהבות הכוחות ויציאתם מהמהלך המנומנם שלהם, השקט שלהם, בד בבד עם זה עלולים מאוד, ודבר שבשגרה, שאז יופיעו ואז יתפרצו, ממדים שבחיים היומיומיים, כאשר החיים הלאומיים הם רגועים, יש סיכוי שהם לא כל כך יהיו בולטים, הממדים האלה, הממדים המכוערים של החיים. כל כוחות הזוהמה יתעוררו בד בבד עם ההשתלהבות הלאומית. רוחות לאומיות, רוחות, אתם יודעים, בואו נדבר קצת בטיפה לבעגה יותר מצויה, וכבר הנה אנחנו מבינים שהרב מדבר על דברים ידועים גם לנו. כיום נוהגים לקרוא לזה, זאת אומרת, השתלהבות לאומית, אפשר לקרוא לזה, איך נקרא לזה? לאומנות. רק אמרת לאומנות, וואו, זה נשמע לא טוב לאומנות. כי לאומנות, לאומנות, מיד צמוד ללאומנות, כן, בלשון הרב, כל כוחות הזוהמה. כוחות הזוהמה, זאת אומרת, ההתפעלות מהערכים החומריים הגסים. הצדדים הנפשיים הגסים, זה הזוהמה. ואיזה ממדים בד בבד עם ההשתלהבות הלאומית, הלאומנית, כיוון שהם יופיעו, בד בבד עם זה יופיעו רצח, זימה, שיכרון, וכל הנבלות המסתעפות מהם. עד אשר הריח הטוב של הנשמה האלוהית, אתם יודעים, ריח, זה החוש שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו. אז פה הרב משתמש בעקבות חז"ל, הנה, הכיוון שלנו, עצי ירושלים של קינמון היו, ויש להם ריח טוב. והחתירה פה זה להסביר את הקשר בין הריח הטוב ובין התוכן הנשמתי. אבל פה, יש פה העמדת דברים לעומתית. והפתיחה היא מציבה פה את המציאות שלה בדרך כלל. ובדרך כלל המצוי בכל חיים חברתיים לאומיים, לאומניים, אז שם לא יהיה ריח טוב, יהיה ריח רע. ריח טוב זה מה שהנשמה נהנית ממנו. ריח רע זה מה שהנשמה ממש לא נהנית ממנו. זה במקום ששם אין נשמה. זה נקרא ריח רע. האוויר של החיים ימלא צחנה. כי הריח הטוב של הנשמה האלוהית המריחה את הבושם הטוב. מהו בושם טוב? נשמתי. בושם טוב זה העידון האלוהי. מה זה עידון אלוהי? עידון אלוהי זה חוכמה. עידון אלוהי זה מישרים, יושרה, מוסריות, צדק ואורה עדינה רוחנית, שעוסקים בתביעות האידיאליסטיות, הערכיות, המוסריות, הרוחניות, התרבותיות, הגבוהות, זה נקרא רוחניות, ריחניות. זה נקרא ריח טוב. אבל בד בבד עם השתלהבות הרגשות הלאומיים בנוהג שבעולם, זה מה שלא יהיה. ריח טוב. לא יהיה ריח טוב. יהיה ריח רע, והריח הטוב יתנדף וילך. יחלוף ויעבור, והאוויר של החיים ימלא צחנה של... מה זה צחנה? מה זה הנמשל, מה זה המטאפורה הזאת של הצחנה. כלומר, תאוות גסות, הנאות שפלות, בין אור עליון וחיים אמיתיים. מרכז החיים יתאגן ביסודות הנהנתנים, הבימים, החומרניים, האגואיסטיים, החושניים, רכושניים, ותו לא. ומרכז הכובד, כיוון שהוא מתעניין בצדדים האלה, הוא לא יישאר בזה. כי כמו שפורט מקודם, יופיעו הנבלות בצדדים היותר מזעזעים שלהם, של רצח וזימה ושחרון, וכל הנבלות המסתעפות מהם. כי זה הולך תמיד ביחד. חומרנות ורצח, זה הולך ביחד. אנחנו יודעים את זה משני מקורות. א', אנחנו יודעים את זה מהתורה. היו לנו שבטים חומרניים. מי היו השבטים החומרניים שלנו? ראובן גד, נכון? ראובן גד וחצי המנשה. הם עומדים להיכנס לארץ והם אומרים, תראה, משה רבנו, ארץ ארץ, אבל פה הארץ, מקום מקנה ולעבדיך מקנה. גדרות צון נבנה לצוננו ובתים לטפנו וכולי. צון, זה דבר חשוב, גם ילדים זה חשוב. אנחנו נבנה קודם כל לצון ואחר כך לילדים. משה במקום אומר להם, בנו בתים לטפכם וגידורות לצונכם. קודם כל, ליישר את השכל. מה חשוב ומה פחות חשוב. ילדים זה חשוב. רכוש גם. אבל כיוון שזה מתחיל ככה, אז זה מסתיים בארץ גלעד, קריית פועלי אבן. עקובה מדם, כי יש שם 2.5 שבטים ו3 ערי מקלט, בדיוק כמו 3 ערי המקלט שישנם בעבר הירדן, המוקצות ל10.5 השבטים, או ל9.5, 10.5 השבטים. כי זה מתחיל בחומרנות ומסתיים ברצחנות. זה הולך ביחד. אז זה מקור אחד, ככה מהפסוקים וככה מהגמרא. יש מקור אחר, הוא מקור מאוד מצער. תקראו בעיתונים. לצערנו, זהו, חברה חומרנית, חברה רצחנית. זה הולך ביחד. החברה היהודית בעבר אף פעם לא הייתה רצחנית. היא גם לא הייתה חומרנית. אבל כיוון שהתגברה החומרנות, התגברה הרצחנות. זה דבר פשוט. כן? אני בקושי שומע אותך. כן. בית שני היה רוחניות. זאת אומרת, עצם זה שהיה בית. כן, את צודקת, את צודקת, אבל אני מסתמת, כמו שאת זוכרת את הדברים האלה יפה, את זוכרת שבבית שני הוא נחרב, לא בגלל הרוחניות שבו, אלא בגלל לשון הרע ושנאת חינם. זה לא מעודף רוחניות, לשון הרע ושנאת חינם. זה מלמד אותך שכאשר יש מידות רעות, אז זה מגיע למין מצב כזה, שכל התורה כולה היא לא תעזור. כי זכה, נעשה לו שם חיים, לא זכה. אז כמו שלאדם הפרטי זה כך, גם לאדם הציבורי זה כך. והיה, והחברה היא מושחתת במדיניותה הנפשית הבסיסית, אז התורה לא מצילה. ועם כל ריבוי התורה שהיה, אבל אולי את מכירה, אם את לא מכירה, אז כדאי לך מאוד להכיר את הקדמת הנציב לספר בראשית. הקדמה מאוד מפורסמת, הרב צבי יהודה תמיד היה חוזר עליה. למה נקרא ספר בראשית, ספר הישר? כי הפסוק שנאמר צדיק וישר הוא, אז הוא נאמר על בית שני, על חורבן בית שני. שהיו, כמו שאת מזכירה פה, כמו שמזכר בתוספתא, היו עוסקי תורה ומלאי תורה, והריבוי גדול של תורה, ועיקר דרה של תורה היה בבית שני, נכון. ומכל מקום, הם לא היו ישרים. שהגדרת המושג ישר, זאת אומרת, יושרה, מצפון ישר, שכל ישר, אוריינטציה נפשית, בריאה. כשאין את האוריינטציה הזאת, הקדוש ברוך הוא אומר הנציב, לא סובל צדיקים כאלה. אם היו צדיקים, לא ישרים. הייתה חסרה בהם אנושיות, פשטות ובריאות של יושרה נפשית. אז זה התשתית של הכל. שכל ספר בראשית בא ללמד אותנו את זה. שהאבות היו ישרים. אברהם אבין כל כך שנא את עובדי עבודה זרה, וכל כך היה מוכן ליפול לאש. בשביל לא עבוד עבודה זרה. אבל באיזה רגע נתון שהוא עבר ניתוח נוראי בגיל 100 וביום השלישי למחלתו כחום היום אורחים, אבל הם נראים לו כעובדי עבודה זרה. אז מה עושים לעובדי עבודה זרה? שולפים את הכלבים, שולפים את הרובים. זה לא אברהם אבין. קודם כל חם להם בטח. בואו, רחצו רגליכם, לינו, ישנו, תרגישו טוב, נאכל, ולבקר רץ אברהם. אתה זקן בן 100, עברת ניתוח שלשום. אורחים. זה אברהם אבינו. ככה מתחילה התורה. יש לך לב של אברהם אבינו, תלמד תורה. אין לך לב של אברהם אבינו, אז אתה מחפש בתורה את הראש של מי אפשר להוריד. איפה כתוב שאותו אפשר להשמין ותמצא, כי אין בעיה למצוא בתורה. אבל זה בדיוק הבעיה, הקדוש ברוך הוא לא סובל טיפוסים כאלה שיש להם מושא נפשי, שמחפשים את מי להרוג למען השם, את מי לסנוע למען השם, את מי, כי המבנה הנפשי הוא כזה שהוא רקוב ביסודו, אף על פי ש יש חיפוי רב של הלכה והוראה וחוכמה ואת כל הדברים. אם הלב חסר, אז אין כלום. וזה היה תיקון של בית שני, שלימד אותם רבי יוחנן בן זכאי, תלמידיו. איזה מידה טובה ידבק באדם? חבר טוב, עין טובה. לב טוב. לב טוב? אמרת לב טוב, זה המידה. תקשיב, לב טוב. לב טוב. העיקר זה לב טוב. ככה מתקנים ביבנה את חורבן ירושלים. אבל כל פנים, כשאין לב טוב, אין באמת רוחניות. ונדמה שיש רוחניות, אבל אין באמת. כי, חוזר לציר, חומרניות ורצחנות. ורצחנות וחומרניות. וכשבן אדם חי בחומרניות, אין לו לב טוב. הוא חושב על עצמו. מה שמעניין אותו זה החוויות, ההנאות, ההדוניסטיות שלו, הנהנתנות החושנית שלו. רק על עצמו לספר ידע. צר עולמו כעולם נמלא, וזה לא נשאר בזה. זה יגיע לדברים רעים גם בצורה החיצונית. יכול להיות אצל האדם הפרטי, זה לא יתגלה כל כך מהר. בחברה, שם כולם כאלה, זה יתגלה. אז עניין רע, לא תעזור תורה, אין שם רוחנים. רצית לומר משהו?
כן, אבל אמר שבעבר המסחרים לא היה חג לחומריות
ואצלם. כן, אמרתי שבעם ישראל, עם ישראל, תראה, ב-2000 השנים האחרונות, לא, אתה יודע להזכיר לי, אתה יותר יודע להזכיר לי איזה רוצח שהיה באיזה קהילה? קשה למצוא, נכון? כמה נרצחו לאורך 2000 שנה על ידי שיהודים רצחו אותם? אני מעלה על דעתי שזו הייתה תופעה מאוד נדירה.
זה היה אחד מהתורים שעבר, שרב קוק נגד מוקד סטרסקי, אבל לא נצא מיהודי רוצחים.
יהודים לא רוצחים. יהודים לא רוצחים. זה נכון.
אבל גם
ככה כותב בקוזר? זה, תראה לי את זה, זה עושה לי רושם. קוזרי חדש. יש קוזרי חדש, יש קוזרי שני, אני חושב שזה קוזרי השלישי פה עכשיו, אני חושב. אבל זה, זה נראה לי, אני לא זוכר דבר כזה.
זה עניין משיפות הנפש בגלות.
זה נכון, אבל אתה מבין, אומר, לו לא היינו שפלי נפש, רוצחים היינו. עכשיו שאנחנו בגלות, אז מה נעשה? נרצה? פשוט לא מצלצל, אתה מבין, גם... אילולי שנדמה לי שיצא לי פעם לקרוא את הכוזרי, ואני לא זוכר את זה, אבל נגיד ולא הייתי קורא את זה, זה נראה לי כל כך לא יכול להיות, אתה מבין? פשוט לא יכול להיות.
אני לא מאמין שזה הרב קוק כותב, שאם ההתעוררות הלאומית החיים
מתעוררים, אל תתבלבל, הרב לא כותב את זה. אתה ממהר להסיק מסקנות. אני מציע לאט, כיוון שמיהרת, אז אני אגיד לך, תראה, אני גם... ניסיתי לרמוז לכם, פעמיים ניסיתי לרמוז את זה. א', קראנו את כל הפסקה מהתחלה עד הסוף. יש כאלה שאומרים, זה הזמן לישון כדי שנהיה ערים בזמן השיעור. אבל זה לאו דווקא כוונתי, אלא שאולי כל אחד ינסה לתפוס בכוחות עצמו, לא רק שלא תחיו מפי, אלא אדרבה, שתקלטו, מי שיכול לקלוט בקליטה ראשונה. נכון שזה קשה, מי שלא מכיר, אז לקלוט בקליטה ראשונה זה קשה, אבל אני באמת לא קראתי את זה פעם ראשונה, לכן אני קצת בעניינים. אבל בעל פה גם אמרתי שפה הרב פותח בהרצאה לאומתית. כלומר, הוא עומד להנגיד פה. אומר, בדרך כלל זו התופעה, אבל בחצי הוא ישבור כיוון. הוא יגיד, זה כלל נוהג בכל מיני קיבוץ. תסתכל, תציץ שנייה בעמודה השנייה, תראה שבדיוק איפה שמתחיל שם הפסקה החדשה, שפסקו את זה דווקא יפה, האורחים פה של הספר. אז זה כלל נוהג בכל מיני קיבוץ, וכולי, לא כן הוא בישראל. בישראל זה לא ככה, זה להפך. כל מה שאנחנו אומרים פה עכשיו, זה נכון מאוד בתור כלל. אבל כלל הברזל אומר שלכל כלל יוצא מן הכלל. ודווקא מה שמעניין אותנו במקרה הזה, זה היוצא מן הכלל. והכלל הזה הוא רק נפרס בשביל שנתפוס את הרקע ליוצא מן הכלל. ויוצא מן הכלל זה ישראל. אז כל מה שאני מסביר עכשיו, זה נכון מאוד. לגבי כל מקום, חוץ מאשר ישראל.
למה יש להם נשמה אלוהית?
למה, לישראל? למה יש נשמה אלוהית?
לא, בחלק הראשון, הרב ידבר על נשמה אלוהית.
כן, הנשמה האלוהית, תראה. סך הכל כתוב, ויפח בפיו נשמת חיים, ויהיה האדם לנפש חיה. האדם לנפש חיה, כהנים לוויים וישראלים לא נאמר, אלא האדם, מה שנשמה אלוהית, יש בכל ברור בצלם, וכי בצלם אלוקים עשה את האדם, אז האנושיות כולה. אנחנו רוצים להאמין שיש לצלם אלוקים, אז יש לנשמה אלוקית. זאת אומרת, בוא נגיד, אתה אומר שאחרי ההיסטוריה שכזאת כבר אין לנו אמון באדם. באמת, אתה מציב אותי במצב מביך, כי עושה רושם שזה טיעון מאוד... מאוד קשה להתווכח איתו אם אתה רוצה לטעון טיעון כזה, אבל מכל מקום, אנחנו מכל מקום מאמינים באדם. על כל פנים, עדיין מקווים, או אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע אם אנחנו מאמינים באדם, אבל אנחנו מאמינים בעצמנו. ובעם ישראל כדאי להאמין, וסוף דבר, בגלל עם ישראל, אז עם ישראל, אפילו את האדם הוא יעשה לטוב. ואת האנושות הוא יעשה לטוב. הוא יעשה לטובה, הוא יחשוף את הממדים שהיא לא הצליחה לחשוף עד כה כל כך. אבל סוף דבר אומרים היהודים שיהיה טוב, והם כנראה יודעים מה שהם מדברים. אז גם האדם יהיה טוב, האנושות הטוב יצא ממנה. ופה נאמר שכן, הנשמה האלוהית, אם לא יהיה מצב של השתלהבות לאומנית, אז יש סיכוי שהנשמה האלוהית בקיבוצים החברתיים, בכל מקום בעולם, יש סיכוי שתוכל דווקא לחוש את זה. והנחת יסוד שבכל מקום שתגיע בעולם, בליין, תמצא איזה מישהו שעומד לרצוח אותך, זה קצת נכון, אבל זה גם לא נכון. כי יש שם בכל מקום בעולם אנשים, אני בטוח שבכל מקום בעולם יש אנשים טובים. עלול להיות, אפילו, אתה מבין? אפילו בעמי כנען כתוב שהיה שם איש אחד שקראו לו איוב. אתה רואה? הייתה שם גברת אחת, באמת קצת מפוקפקת, אבל בסוף התגלה שהיא טובה, קראו לה רחב. קיצור, בכל קבוצה, אז תמיד יש נקודה טובה, ובנושות בכללותה, כן, יש נשמה אלוהית. וכל עוד החיים לא משתלבים יותר מדי, אז הממדים האפלים שלהם, יש סיכוי שלא יפרצו יותר מדי, והרב ימשיך ויסביר את זה פה. אבל זה נמצא גם באנושות, לא רק בעם ישראל. קיצור, שורה תחתונה, מה שכתוב פה, שיש אנשים טובים, או יש אפשרות שאפילו האנושות, יהיו תקופות שבהם היא תתנהג בצורה אנושית. שהנשמה האלוהית, איכשהו תעשה רושם, אפילו בחיים החברתיים. כן. אז כן הדבר נוהג בכל קיבוץ ואומה, עד שכל מה שיגדל יותר הקיבוץ והממלכה בכמותה, כן רבו בקרבה הכוחות המזוהמים. הרב מתאר לנו פה נוסחה מעניינת שצריך לשים לב אליה, שככל שהחיים הם יותר לאומיים, ככה הם יותר מזוהמים. וככל שהקבוצות תהיינה יותר קטנות, וההשתלהבות הלאומית והעוצמה הלאומית היא פחות אנרגטית, פחות מסוגלת להישגים מעשיים, ככה הסיכויים שהצדדים האפלים שבנפש יפרצו החוצה נמוכים יותר. אבל כך הוא אומר, כן הדבר נוהג בכל קיבוץ ואומה. זה אצל כולם ככה. כל קיבוץ, כל אומה, כל שביחד, ביחד זה לא טוב. אתם יודעים, זה כמו בפסיכולוגיה, פסיכולוגית ההמון. הכלל אומר, ככל שהדבר יותר המוני, אז כך הוא יותר נמוך. אתה רוצה להעביר תוכנית טלוויזיה, אז אתה צריך שיהיה לך רייטינג. ככל שתהיה גס ומכוער ונמוך ושפל, הרייטינג שלך יהיה גבוה. אם תעביר תכנים בעלי תוכן שכלי, מוסרי, גבוה, יסגר לך הערוץ. כי כזה הוא ההמון. ככל שהוא יותר המוני, ככה המחנה המשותף הוא היותר נמוך. וככה זה נמצא בכל קיבוץ, בכל שכן בממלכה. ואם הממלכה היא גדולה, אז העוצמות של הרשע שעלולים להתבטא שם, הם גדולים עוד הרבה יותר. כן? בוא חברים, יש לי הצעה לסדר. נמשיך לקרוא, ואם נצליח, אתם מבינים, אני מודאג מבחינת השעה, אנחנו אומרים להגיע לירושלים, אבל בקצב הזה אנחנו נמצאים שם, לא יודע איפה. בכל פנים, אל תשאלו אותי, ואם נקרא עד הסוף, ואחרי שיתברר, אנחנו בשלב זה לא התחלנו לדבר על ישראל. אז אם אני מקווה שנצליח לדבר על ישראל, על ירושלים, אז תיפרס סוכת שלום עלינו ועל כל ישראל ועל ירושלים, ומה שלא יהיה ברור אחר כך תשאלו, אם יהיה זמן. כן. אז כן, אז פה אומר הרב שכן הדבר נוהג בכל קיבוץ ואומה, עד שכל מה שיגדל יותר הקיבוץ והממלכה בחמותה, כן רבו בקרבה הכוחות המזוהמים, עד אשר בעת ההתגברות של החיים המדיניים המרכזיים המלווים באישם, את החום הקיבוצי, יצאו רוחות רעות וריחות נבאשות, נבאשים. איך צריך להיות? ריחות, ריח רע, נבאשים, זה בסדר. רוחות רעות וריחות נבאשים, חדשים, להוביש כל נעלה ונשגב. המרומם את אור הנשמה התאורה אשר באדם. טעם הדבר, למה זה ככה? למה כאשר גואה ההתלהבות הלאומית, זה דבר שאיש עדין נפש, צריך לפחד מזה. למה? טעם הדבר הוא, מפני שבעצם כללות הקיבוץ האנושי, כוחו הפנימי של הקיבוץ האנושי, המעוררו לקיבוץ וחבורה, מה שמניע את החיים החברתיים, היסוד הדוחף את האדם לחיות במסגרת של חברה ולאום, המניע הזה, הכוח הפנימי המעורר לקיבוץ וחבורה, עומד הוא עדיין במדרגה שפלה. האמת היא שאלה שמשתתפים בשיעור הקבוע שלנו, אז זה אמור להזכיר להם משהו, כי אנחנו בסוגיות שאנחנו עוסקים בהן, הזכרנו את הרעיונות האלה, על כל פנים בחודשים האחרונים, שהכוח הנפשי שיוצר את הנפש הלאומית, את הרצון לחיות חיים לאומיים, באמת זוהי נטייה חייתית, זוהי נטייה עדרית. הרצון להתקבצות ביחד נמצא אצל בבונים, אצל זברות, אצל לוויתנים, בכל עדר. והממדים שבהם משותף האדם והבהמה, הם אלה שגורמים לאדם לחיות בעדר. הנטייה לביחד זו נטייה מאוד נמוכה, נובעת מרובד מאוד טבעי, מאוד בסיסי, מאוד אינטואיטיבי, חייתי, שנמצא בנפש האדם. ובד בבד עם הממדים האלה שגויים, אז הממדים החייתיים הנוספים גם הם גויים. והחיה הרעה שבאדם והבהמיות שבו, זאת אומרת, כשאדם הוא בהמי, הוא מיד יהיה גם חייתי. זה ביטוי מקביל למה שאמרנו מקודם. חומרנות מובילה לרצחנות. אבל כאשר גויים הצדדים הנמוכים של נפש הבהמה שבאדם, בד בבד עם זה יגעו הממדים החייתיים של הנפש החיה שבאדם. נפש החיה פה במשמעות לא כמו בפסוק, אבל קיצור, הבנתם אני מקווה. התשוקות הפראיות עודן פועלות הרבה ובוערות בסתר הלב. רק יחידים, לא הקיבוץ כקיבוץ, לא החברה כחברה, אלא יחידים, יחידי סגולה. יחידים הינם המתנסים אל מעלת הריח הטוב של נשמת אלוהים חיים אשר בקרבם. אתם יודעים, שוב, אנחנו מדברים פה על חיי אומות, איך נוצרות אומות. בוא נוסיף עכשיו כדי להדגיש את כיוון המחשבה שלנו. זה הסדר של אומות העולם. ובאומות העולם, אז אומות העולם, איך אנחנו אומרים בתור יהודים? זה גוי מה שנקרא, נכון? גוי. לא סמנו כגויי הארצות, משפחות האדמה, לא שם חלקנו כהם, גורלים ככל המונם. קיצור, ברוך השם שאנחנו לא גויים. זה ככה מדבר את נשמה יהודית פשוטה, נכון? ומכל מקום, לא גויים, לא גויים. אבל יש חסידי אומות העולם, נכון? יש חסידי אומות העולם, יש כל מיני צדיקים, יש כל מיני זה. זה הביטוי. כולנו יודעים שיש בגויים חסידי אומות העולם. אז זה מה שאומר פה הרב. יחידים אינם המתנסים אל מעלת הריח הטוב. בכל מקום מוקטר ומוגש לשמי. בכל מקום בעולם, יש אנשי הרב אומר את זה בהמון מקומות. בכל מקום בעולם יש חסידים, קדושים, אנשי אלוקים, בעלי רוח הקודש. יכול להיות? בכל מקום בעולם, יכול להיות. יחידים, מעולם לא כתוב שיש הבדל מהותי בין יהודי ליהודי מצד פרטיותו לגוי. אף פעם אנחנו אומרים שבחר בנו מכל האנשים ונתן לנו את תורתו. לא, זה לא חיתוך הדיבור. בחר בנו מכל העמים. בעולם לא כתוב המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין גויים ליהודים. זה לא ההבדל. כי מבחינת הגויים ויהודים, אומר תנא דבי אליהו, מעיד אני אלי שמיים בארץ, בין יהודי, בין נוכרי, בין איש, בין אישה, בין עבד, בין שפחה, איש כפי המעשה אשר הוא עושה, רוח הקודש הורה עליו. מילים אחרות, אין הבדל בין גזע, מין ומעמד. מה שיקבע את האיכות הרוחנית שלך, זה לא גזעך, זה לא מינך, ולא מעמדך, אלא מעשיך. מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. יכולים להיות אנשים שהם גויים, והם בעלי רוח הקודש. יכול להיות יהודים והם רוצחים. חלים. אבל למבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל, להאמין. זה ההבדל האינסופי. זה קודש ישראל השם ראשית תבואתו. ומצד הזיקה אל הכלל, גם כל יהודי כל בוקר אומר, ברוך שלא עשה אני גוי. נו, בהחלט, כן, נו, כי אני שייך לעם ישראל. אז מצד זה יש בי משהו כללי. ומהצד הכללי, זה קודש. זה אלוקי, זה אינסופי, זה נצחי, זה נצח ישראל. והגויים, זה לא. אבל בתור יחידים, אז יש בקרב הגויים המתנסים אל מעלת הריח הטוב, אנשים נפלאים, של נשמת אלוקים חיים אשר בקרבם, והיחידים הללו עומדים הם ממעל לכוח של הקיבוץ. הם לא חיים במרכז כובד שהממדים הבהמיים והעדריים דוחפים אותם. אלא הם חיים חיי שכל וחיי מוסר וחיי ביקורת עצמי וחיי שלטון עצמי שמרומם אותם מעל הרוחות של כמו כולם. הם לא כמו כולם. הם חייבים להיות מעל החברה. כי מישהו כמו כולם, אז כבר הזכרנו מקודם, כמו כולם, המחנה המשותף הוא תמיד הנמוך. המחנה המשותף הרחב הוא תמיד הנמוך. והיה, והנקודה מאפיינת את היחיד, זה במשהו כמו כולם. אז הוא במחנה משותף עם כולם, אז הוא נמוך, אז הוא לא כל כך יחיד. הוא ממש כמו כולם. בכל פנים, זה לא כבוד כל כך גדול, ודאי לא בקרב אומות העולם. היחידים הללו עומדים ממעל לכוח הקיבוץ. לא מוכרחים להיות מנותקים, לא מוכרחים להיות ציניים, אינדיפרנטיים, חוסר אכפתיים ביחס לחברה. להפך, אם הם אנשים כל כך אלוקיים וכל כך קדושים, כנראה הם בעלי שכל ובעלי מוסר. במה מתבטא שהוא איש מוסרי אם לא אכפת לו מבני אדם. נגיד בבני אדם עם כלבים, אז לא אכפת לך אם הם סובלים ואם חיים חיים לא טובים. בבני אדם הם לא כלבים. אז אם הם חיים חיים שפלים, אתה לא מרחם עליהם, לא רוצה לעזור להם, זה נקרא שאתה אדם טוב, כי אתה לא שייך לשפלות הזאת. זה לא אדם טוב. היחידים, הם עומדים ממעל לכוח הקיבוץ, ולזרם החיים שבגביעה הקיבוצית כולה. והרב תכף יגיד לנו במשפטים הבאים, שבתנאים מסוימים שהלאומנות לא משתלבת, שהרגשות הלאומיים הם לא בוערים, זה הזמן שאנשי רוח, אנשי קודש, אנשי אמונה, אנשי אלוקים בקרב אומות העולם, חסידי אומות העולם, יהיו גורמים מחנכים ומשפיעים ומעצבים את חיי הלאום. ואז יש סיכוי, כולי היי ואולי, שיתנו איזה רושם, שישפיעו איזה השפעה. על כן רק אז יפוח ריח הטוב בעולם. והריח הרע של הרשעה לא יהיה כל כך מורגש. מתי? מתי לא יהיה ריח רע? כל זמן שאין הזרם הקיבוצי מתעורר מצד הנקודה הגבוהה שבקרבו. כל עוד שאין השתלהבות של רגשות לאומניים. דהיינו שלא יגיע מצד נקודת התרכזותו לחטיבה אחת, המבקשת מגמה אחת. מתי שכולם מרוכזים, כולם נקראים אל הדגל. שהטופים מתחילים לרעום, זה הזמן שאנשי העדינות והרוח והנשמה מתחילים לסלוד. כי כשכולם מתלכדים, יש התלהבות, קורה איזה משהו, זמן מלחמה, זה זמן קלאסי. אז אתם יודעים, צבא, איך נראה צבא בכל מקום בעולם. קיצור, אנחנו באמת, אנחנו רק מי שהיה בחוץ לארץ, לכל שכן מי שיצא לו להיות בצבא בחוץ לארץ, הוא מעלה על דעתו מה הולך, מה זה צבא, בכל מקום בעולם. כי אנחנו, קיצור, לא, המושג צבא שלנו, זה לא המושג הצבא שנמצא בעולם. אבל בצבאות זה זה. רצח, זימה, שיקרון, זוהמה, נבלות, זהו. וכשהצבא צועד, אז בד בבד עם זה, קיצור. כבר נעשו מחקרים איך זה איך קורה דבר כזה. יש תופעה מדאיגה את אנשי התקשורת כמובן. לא נכפיש את כולם, חלק מהם על כל פנים. כל פנים, איך זה שבכל עשרות השנים שאנחנו עם כובש, אבל אין מעשה אונס באוכלוסייה? לא נשמע מעולם דבר כזה. אין צבא שקורה דבר כזה. אז תבין, איפה אנחנו ואיפה האנושות. הריח הטוב הוא יפוח בעולם, והריח הרע של רישה לא יהיה כל כך מורגש, כל זמן שאין הזרם של הקיבוץ מתעורר מצד הנקודת הגובה שבקרבו, דיינו נקודת התרכזותו לחטיבה אחת המבקשת מגמה אחת, שאז יש סיכוי ליחידים להשפיע. אז השפעת היחידים הנעלים מורגשת מעט. מבינים? הרב מאוד לא נאיבי. בניגוד ל... מה שמצוי מאוד ברחובות או באקדמיות. הרעיון שאנשי חינוך, אנשי אומנות, אנשי ספרות, אנשי הגות, שהם ישפיעו על ההמון מתי שההמון מתלהב. קיצור, מישהו רק בקיא בהיסטוריה, אז יש לו את כל הסיבות בעולם להיות פסימי. סליחה? כן, זה יכול להיות, בהחלט. מכל מקום, תבדוק, כל התלהבות, מה היא גררה איתה. בסדר? יכול להיות. איך אומרים? הדרך לגיהינום היא רצופה, כוונות טובות. זה נוסחה, רק יש לך כוונה טובה, אז כמעט בטוח שאתה על הדרך לגיהינום. אז זה לא ראיה. אבל מיד עם התעוררות המרכזית, אמנם ירבה החום, התנועה, מה זה החום? מה הנמשל של החום? הנמשל של החום זה התנועה והתרגשות החיים. אבל ריח רע יפיצו כל אלה. עד שהנשמות הטהורות יעונו מאוד רק ממחנק האוויר המתמלא בכללות הקיבוץ המעולה כולו, בבקשות בהמיות, פריות, גסות ונהלכות, שצד הבהמה שבאדם והחיה הרעה שבתוכו, הנה אתם רואים, בהמה וחיה רעה. בהמה זה חומרנות וחיה רעה זה פראות רצחנית. הוא הפועל היותר עיקרי בהם להוותו והשפלת ערכו. עד שאחר כך אתה טועה, האדם הוא ברור בצלם? יש לו צלם אדם? שלא לדבר על צלם אלוקים. מתעוררות שאלות. הכלל המעציב הזה, זהו כלל נוהג בכל מין קיבוץ שאור החיים הפנימיים האלוהים איננו הווה בהם ליסוד החיים של האומה. כל קיבוץ שמה שמחולל את חפץ החיים הלאומיים זה לא אור החיים הפנימיים האלוהיים, אלא כמו שהזכרנו מקודם, מה גורם לנו לרצות לחיות יחד, כך יגיד כל אדם. טובים, השניים מן האחד, כי ביחד אז יש לך יותר ביטחון כלכלי, חברתי, ביטחוני, קיומי, מכל הצדדים, חוץ מזה אתה יכול להיות פחות משועמם על ידי שביחד. ויש לך בידור, אז אתה יכול לקבל כל מה שאתה צריך. זו תועלתניות שמה שמניע אותה זה מה שקראתי מקודם, העדריות. כי ההיגיון הזה הוא היגיון אינסטינקטיבי גם של זברות. לא כן הוא ישראל. הסיבה שמלאימה אותנו מבחינת הטבע של החיים שלנו, ככה הופענו בהיסטוריה. וזה העיקרון שהוא לא רק גרם מתופעתנו בראשית הימים, הוא כל הזמן מקיים אותנו. לא חיינו בישראל. בישראל, מה גורם לחפץ החיים הלאומיים בראש ובראשונה? בראש ובראשונה, מה שגורם לחפץ החיים הלאומיים, הרצון שלנו להיות ביחד, הוא מונע מספירה אחרת לחלוטין. הוא מונע מאור החיים הפנימיים של ישראל, דווקא מצד קיבוצם, דווקא מצד נקודת הגובה של המרכזיות בהם, הוא אור אלוהים. עם ישראל זה נצח ישראל. נצח ישראל זה לא אני, זה לא אתה, זה לא אפילו אני ואתה, אפילו כולנו יושבים פה ביחד. עם כל הכבוד, מקסימום שלנו זה איך נגיד עד 120. 120, כל הכבוד, זה לא נצח. תגידו, אפשר להתחתן וללד את ילדים, והם ילדו ילדים לנצח ישראל. זה נכון. הנקודה הזאת זה הנקודה הכללית שנמצאת בנפש הפרטית של כל אחד. והצד הכללי הזה בישראל הוא לא כמו באומות העולם. כי באומות העולם התחתנו וימשיכו, והחברה תמשיך כשהיחיד ימות, ותמשיך ותמשיך עד שתמות. כי החברה זה רק מין חיה כזאת בעלת עוצמת חיים גדולה יותר מאשר התא הפרטי שלה. אז היחיד חי 70-80 שנה עד 120. והחברה חיה, אני יודע, תגידו אתם, 700-800, 2,000 שנה. דומני 2,000 שנה כבר. זה זקנה. על כל פנים, חברה לא תחיה 4,000 שנה. על כל פנים, זה החוק. לא כן בישראל, אנחנו ב-4,000 השנים האחרונות יש לנו את הסיבות היותר טובות בעולם, כל דור ודור לא להיות פה. ואם 4,000 שנות סיבות מעולות לא להיות פה לא יכלו לנו, אז מה יוכל לנו? נצח ישראל לא ישקר. אני השם לא שניתי ואתם בני יעקב לא חליתם. כוח החיים המתגלה כשאנחנו מתחתנים זה קידושין, זה הופעת נצח ישראל, זה המשכת דורות האומה. ודורות האומה זה לא חברה, זה לא חיה גדולה שחיה 1,000 שנה, זה נצח. נצח זה כמעט כמו המילה שכינה, זה כמעט כמו המילה הקדוש ברוך הוא, כי נצח ישראל זה כינוי לקדוש ברוך הוא. החיים הנצחיים זה היחס שלנו לקדוש ברוך הוא, זה מה שנקרא בשפה אחרת אור אלוקים. מה דוחף אותנו לחיות ביחד? אור אלוקים. יש בנו כוח חיים נצחי אלוקי, רק הוא לא יתבטא בי כשאני לבדי, הוא יהיה כשכולנו נהיה ביחד. אתה אחד ושמך אחד, כשעמך ישראל גוי אחד בארץ. וזה לא רק אמת נבואית שניסח אותה שמואל הנביא, זה אמת היסטורית פשוטה, שהיא עיתונים לא ינסחו אותה, כי הם גסים מכדי לדבר על דברים כאלה. אבל כמעט ברמה של עיתונים, היסטוריונים כבר ינסחו אותה, כי ההיסטוריה אומרת את זה. אז זה מציאות, מכל הכתבים היא זועקת. אצלנו, אופי החיים המהותי הלאומי, הוא נמצא בכותב ההפוך של אופי החיים של כל חברה ולשון. בחרבנו מכל עם, רוממנו מכל לשון. מבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושר, בין ישראל לעמים. קודש ישראל השם, ראשית תבואתו. והקודש הזה זה הנצח. מה קדוש לעולם קיים? אף צדיקים לעולם הקיימים. ועמך כולם צדיקים. העם מצד כלליותו, מצד כוליותו, זה הצדק. כל עוד אתה שייך לכלל, היסוד של הצדק והתואר והאלוהיות והנצחיות מאיר בך. ילך הרב ויפרט פה שאצלנו זה פועל בדיוק הפוך. ככל שהחיים הם יותר פרטיים, ככה ילכו ויתגלו קווים שמתבוננים שטחיים יוכלו להגיד, ככל העמים בית ישראל, מה ההבדל? הלוואי שיהיו יהודים נחמדים כמו כמה גויים שאני מכיר. נכון, אפילו אני חושב ככה. אבל אנחנו לא עוסקים בו עכשיו במבטים שטחיים. במבטים מהותיים הנקודה היא, כאשר תופיע הכללות בישראל, אז תופיע העוצמות האלוקיות עם כל התואר שלהם. זה מה שיהיה כתוב פה. אור החיים היותר יפים, היותר טהורים, יותר מהירים, שכל מה שיגדל חומם, שכל מה שיתעלבו הרגישותיהם. תשאיר את החיים הישראלים ותדכא בהם את הנטיות הלאומיות. תסביר להם שזה לאומנות. תסביר להם שזה פשיזם. תחזור על זה הרבה פעמים, ואתה תקבל את החברה רצחנית ותאבנית ותפוקת ראש בלשונה, נמצאת בפאבים, נמצאת באלכוהול, ורק צריך, חס וחלילה, לא להגיד, לא לשתות, אבל כששותים לא נוהגים. אבל לא תעיז להגיד שאסור לשתות, כי אם אנחנו לא שותים, אז מה יש לנו לעשות בחיים? צריך ליהנות בחיים. מה, אתה רוצה שלא נהנה בחיים? לשם תדרדר החברה ככל שהיא לא חברתית. ככל שאתה מעלה את הערכים היותר אגואיסטיים, יותר פרטיים, ככל שאתה מעלה על המוקד הרעיוני ואל עמוד הקלון את הרעיון הלאומי, ואתה מזהה אותו עם כל המושגים הלאומיים שאתה מכיר מכל מקום בעולם. במציאות הזאת, המציאות תזעק את התופעות שאנחנו מכירים מהעיתונות. אבל זה בגלל שהפרטיות מתגברת. אבל רק יהיה צו 8, וככל שצו 8 יהיה יותר מפחיד באמת, פתאום מסתבר לך שהיהודים הם מקסימים, הם מלאכים, כל אחד הוא, קיצור, מה אני אספר לכם, כולנו מכירים. וזה מכניזם שהוא עובד לא רק מעל דפי העיתונות, זה עובד מעל דפי הקודש האלה. יש בזה היגיון, זה המכניזם הפנימי של האומה. אתה רוצה שהצדדים הגבוהים, העדינים, האצילים, הרוחניים של האומה בישראל יפעמו ויפעלו, אתה מוכרח לשלהב את הרוח הלאומית. ככל שהרוח הלאומית יותר משתלהבת, ככה הקדושה מתגברת. העדינות, האצילות, החוכמה, טוב הלב, כל הצדדים היותר גבוהים, אז הם יתרוממו. אור החיים היותר יפים, היותר טהורים, היותר מהירים, שכל מה שיגדל חומם, שכל מה שישתלבו הרגשותיהם, כן יפיצו ריח טוב ובסמי עדן גן אלוהים. בארץ, אבל זה לא רק יהיה שוביניסטי, כי אתם יודעים, עם ישראל, כל אומה, כיוון שמשתלהבים ברגשות הלאומיים, אז במה אני לאומי? במה שאני שונא, את זה שמעבר לגבול. כי אם אני לא שונא, אז במה אני נאמן ללאום שלי? אבל בישראל זה לא כך. בפעם הראשונה שאנחנו קיבלנו צורה לאומית שהתגבשה בתוך הגבול שלה, מי שגיבש אותנו זה היה הדמות הראשונה שהיה לנו למנהיג לאומי במדינה ממש. הלאו יהושע. ומסורת מהגאונים מלמדת אותנו שאת תפילת עלינו לשבח, ששם אנחנו אומרים לתקן עולם במלכות שדי, וכל ממסר יקראו בשמך, לפנות אליך כל ראשי ארץ, יכירו ידעו כל שבט אבל, כי לך תכרה כל ברך, תשבע כל לשון. התקווה יותר אוניברסלית, הצבת האידיאל היותר כללי, יותר עדין, יותר אצילי, של תיקון עולם במלכות שדי, בשלטון החוכמה והצדק האלוהיים, שזה התוכן של מלכות שדי, אז התפילה הזאת נוסחה כאשר היה יהושע ביריחו. איך שהוא מכניס אותנו לארץ, ואיך שכל כיוון החיים הולך ומכוון להבדיל אותנו, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשכות האדמה, שלא שם חלקנו כאן בגרונו לכל אמונם, שמשתחווים לאל בריק ותפלים לאל יושיע. אבל ההתכנסות שלנו לתוך עצמנו זה מתוך נטילת האחריות ותחושת האחווה עם כל האנושות ותקווה תיקון העולם כולו בצורה יותר עדינה ויותר אצילית ויותר אלוקית. זה הרוח שלנו. כי הלאומיות שלנו זה תמיד לאומיות אוניברסלית וקוסמופוליטית, ובאמת היא אחת עם מגמות תיקון ההוויה כולה. לא רק האנושות כולה. זו המציאות שלנו. כאשר אורח חיים היותר יפים, יותר טהורים, יותר מהירים, שכל מה שיגדל חומם, שכל מה שישתלבו הרגשותיהם, כן יפיצו ריח טוב ובשמי עדן גן אלוהים בארץ ובעולם. כי הלאומיות שלנו היא תיקח אחריות על העולם. לתקן עולם במלכות שדי. החום, מה זאת אומרת החום? כלומר, ההתעוררות, ההתלהבות. יבוא, החום יבוא, ההתעוררות הלאומית, ממה תבוא ההתעוררות הלאומית? התלהבות לאומית בישראל, ממה תבוא? היא יכולה לבוא מאיזה חומר מוכן לשמור איזה תוך. זה לא מוכרח להיות שמה שישלב את הרגש הלאומי ויוביל לתוצאות הכל כך מופלאות, כל כך נשמתיות ועדינות שמתוארות פה, זה לא בהכרח שמה שישלהב את הרוחות זה שכולם ישננו את אורות. לא בהכרח. יכול להיות נסיבות חיצוניות מאוד, אולי אפילו חומריות. כי סך הכל, הנה תהיה לנו מטאפורה פה במשל חזל, ויגידו, עצי ירושלים, אתם מבינים לאן הדברים חותרים, במה מסיקים, במה מחממים את ירושלים? עצי ירושלים של קינמון, קינמון, קליפת העץ, זו קליפת עץ, זה משהו חומרי, שהיא מצד עצמה, היא חומר, אבל אינטרסק אותו, הוא דווקא יפיץ ריח טוב. זו קליפת עץ השומרת את לחותו ורענותו של העץ, שהוא מצד עצמו נראה כקליפת עץ, כדבר שמה תעשה איתו. אבל הוא מסוגל לשמור תוך הנמשל. יכולה להיות סיבה, הסיבה להתלהבות הלאומית יכולה להיות חומרית. אני יודע, דאגה כלכלית למצב האומה. באמת שהחשבון הוא כלכלי למצב האומה. לא בגלל שכל חומר, אני לא גומר את החודש שלי, כי אני מבלה בכל כך הרבה תיאטרונים, ונוסע כל כך הרבה לחוץ לארץ הזה, אני לא מצליח לגמור את החודש, אז תשרפו את המדינה. זה לא נקרא דאגה למצב הכלכלי של האומה. זה נקרא פרטיות גואה. אף על פי שאפשר לקרוא לזה מחאה חברתית. זה מחאה של להקת אגואיסטים. כל אחד דואג לעצמו, והמדינה נוצרה לצורך זה שאני ארגיש טוב. זה תפקידה של המדינה. כשזו הרוח, אז זה לא כל כך רוח. זה אנטי רוח, זה חומרנות. אבל כאשר נגיד באמת, המדינה נמצאת במשבר. ויש דאגה בלב כל הפרטים, לא לגורלם בסוף החודש, אלא למצב המדינה. זה עדיין דאגה חומרית. אבל כלכלה של מדינת ישראל זה קודש. כי זה יכול להחזיק תוך. כי מעמדה כלכלי, ביטחוני, ענייני, חולי של המדינה, כמדינה, זה קודש. זאת אומרת, זה חול. אבל החול הזה הוא כלי לקודש. וזה עניין אחד עם הקודש. זה כמו גוף ונשמה. אין נשמה בלי גוף, אין גוף בלי נשמה. והגוף הזה, גוף קדוש הוא. זו קליפת עץ השומרת את ליחו ורעננותו, אבל ריחו, ההשלכות הרוחניות של החומריות הזו, הוא ריח שדה אשר ברכו השם, ריח גן עדן. עצי ירושלים, הם לא עצים רגילים. החומר שמהם אתה משלהב את הלאומיות הישראלית, ירושלים, זה בירת ישראל. ירושלים זה הנצח, והנצח זו ירושלים. ירושלים זו אורו של עולם. עצי ירושלים הם עצים, קליפת עצים, בהם מסיקים. אבל של קינמון היו. כשמסיקים בהם, כלומר, מה זאת אומרת? מה הנמשל של המטאפורה הזאת של חז"ל? כלומר, כששלהבת החיים הקיבוציים, מהסיבות הגורמות את ההתלהבות הקיבוצית בטבעה ישראלי הטהור. לא יודע מה הסיבות. יהיו הסיבות אשר תהיינה. העיקר, והיה ונתגלגלו הדברים ונסתבבו הסיבות והשתלהבו החיים הלאומיים בישראל. והיה, והרגש הלאומי גאה, ויצא מתרדמתו. הסיבות הגומות את ההתלהבות הקיבוצית בטבעה הישראלי, הטבע הישראלי הוא טהור, דווקא של הכלל. הפרטים בבחירתם החופשית, זה לא בטוח שזה נכס כל כך גדול. אבל הכללות זה קודש קודשים. כשהחום ההוא היה מתגבר, כשהחיים מתרעננים על פי חום נלהב זה, שמקורו של החום של ההתלהבות הלאומית בישראל, מקורו הוא מקור היופי והתענוג האלוהי, השוכן. הרב מדבר פה על השכינה. רק תראו איך הוא מתאר את זה. השכינה זה היופי והתענוג האלוהי, השוכן גם כן בכל בשר וחושיו. כי השכינה הייתה בישראל בבחינת רוח החיים בגוף האדם, ביותה מקנה להם זיו ואור בגופם, בנפשם ובמעונותיהם. וכאשר רחקה מהם, נבערו עצותם וחלף יופיים. כי השכינה בישראל זה כוח החיים. וכוח החיים, כשכוח החיים היה מאיר, הוא לא רק היה מתבטא בחוכמה, בתביעות עדינות הצדק, ביושרה, בעדינות הנפשית. לא, זה היה מתבטא גם ביופי הגופני. בני ציון העיקרים, המסולאים בפז, שהיו מגנים את הפז ביופיים. איכה נמשלו לניב לי חרס מעשה ידי יוצר. עם החורבן, אז רחקה השכינה, וגם איבדו את השכל ואיבדו את היופי. אבל כשהתלהבות החיים וכוח החיים הכלליים היה משתלהב, על פי חום נלהב זה שמקורו הוא מקור היופי והתענוג האלוהי, היופי הרוחני, היופי האצילי, היופי הנשמתי, היופי השכלי, היופי המוסרי והיופי הגופני. השוכן גם כן בכל בשר וחושיו, בכל נשמה ותעופת כוחותיה. שהמעשים היותר כבירים בטובם ואושרם, שהאור של הרגש היותר עדין ושל השכל היותר צח ושל חמדת כל האהבה הכללית היותר ברורה ומחוטבת שרוי בהם בחיים האלה, כשהחיים האלה, הרגשות הלאומיים האלה היו משתלבות, היו משתלבים, כשהיו מסיקים בכינמון זה במרכז היהדות. והנה יש לנו פה הגדרה של ירושלים. מה זאת ירושלים? ירושלים זו מרכז היהדות, במקום התקבצות הנשמות של בני אל חי. ירושלים, זכרתי לה חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. הפסוק הזה אל אוזני מי נאמר? הלוך וקראתה באוזני ירושלים לאמור. זכרתי לך ירושלים, חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. ירושלים זוהי נשמת כלל ישראל. היא הלכה אחריו במדבר. כנסת ישראל זאת ירושלים. רק ירושלים היא עיר שחוברה לה יחדיו. לא רק במשמעות זו שעושה את כל ישראל חברים, וכל ישראל מלוכדים כי יש לנו תוכן אחד ונצח ישראל אחד. היא גם זאת שמלכדת את העיר הממשית. זאת של בשר ועץ ואבן עם העיר הנשמתית, עם המציאות הרוחנית, עם השכינה, עם הנצח. וזה מקביל אחת לאחת. מה שנמצא למטה, נמצא למעלה. ומה שנמצא למעלה, נמצא למטה. בקרבך הקדוש ולא אבוא בעיר. לא ייכנס בירושלים של מעלה עד שייכנס בירושלים של מטה. ומה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער שמיים. כי ירושלים של מטה מכוונת כנגד ירושלים של מטה. אבל זה הולך בבת אחת. מה שמתרחש בחוץ, זה השיקוף של המציאות הפנימית. זאת ירושלים. כשהיו מסיקים בכינמון זה, במרכז היהדות, במקום התקבצות הנשמות של בני אל חי, רגשות לאומיים, זה חומריות, זה עדריות. בישראל ההתקבצות ביחד לא מתחילה מעדריות. יכול להיות שאחר כך גם זה יתקבל, גם זה יצטרף. אבל היסוד בישראל זה מתחיל מנשמתיות. מזרם החיים הנצחי, הוא תובע את היותנו אחד, חברים, לא מפולגים, לא סקטוריאליים. אחריות לאומית, ואחריות לאומית זה אחריות על גילוי אופי החיים של עם ישראל בכללות דורותיו בדור הזה. זה נקרא לאומיות. הרוח שחייתה את העם הזה בכללות דורותיו, זה מה שצריך להופיע ברוח שמאחדת אותנו, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין כולם, בין כולם לכולם. זה נקרא גוי אחד. הרוח הזה זה רוחי אשר עליך, ודבריי אשר שמתי בפיך, שלא יאמרו שמפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך. זוהי התורה, שהיא חיינו ואורך ימינו, ובה נהגה יומם ולילה. והתוכן הזה, זה תוכנה של ירושלים. זה הנצח, וזה הרוח, וזה הקודש, וזה החיים, וזה הצדק, וזה האור. וזאת העיר. כשהיו מסיקים בקנמון זה, ורגש לאומי בישראל, זהו רגש לאומי בישראל. ואת הרגש הזה צריך לשלהב, שיגיע לשיא האש שלו. כשהיו מסיקים בקנמון זה במרכז היהדות, במקום התקבצות הנשמות של בני אל חי, ירושלים זה מקום של נשמות. נדמה לכם שיש פה עירייה, ויש פה גשר מיתרים, ויש פה פחי זבל, ויש פה, יש פה בילויים, זה עיר חיה. כן, זה עיר אלוקים חיים, זו עיר האלוקים, ויש פה נשמות. זה עיר של נשמת כלל ישראל, וכל נשמות ישראל הם פה. מפה הם חיים, ופה הם נמצאים. הנשמות מהירות גם בגופות, ואפילו בכבישים, ואפילו בכל התפקודים של העירייה. במקום שזה נעשה למען כלל ישראל. כלל ישראל בלי הזיות. כלל ישראל זה רוח האומה בכללות דורותיה. עם הרוח המיוחדת לאומה בכללות דורותיה. זה ישראל וזאת ירושלים. זה מקום התקבצות הנשמות של בני אל חי. כשהתעוררות המרכזית של ירושלים הייתה משתלהבת, זה לא היה לוקלי. אז בירושלים זה היה ממש מקסים, עד שבנות ישראל לא היו צריכות להתבשם משום ריח הקטורת שהיו מקטירים בבית המקדש. זה הרבה יותר מזה. עיזים שביריחו היו מתעדשות מריח הקטורת. אבל עצי ירושלים שהיו מסיקים מהם, זה היה מתפשט בכל ארץ ישראל. זה מן הלב, ירושלים זה הלב. והארץ כולה זה האיברים. וכל הארץ כולה וכל העם כולו זה איש אחד. והחיים האדימים והצילים והקדושים והנצריים, התיאורים והחכמים והמוסריים והישרים, היו קורנים באיכותם ומרוממים את כל אנשי ארץ ישראל. והכל היה הופך להיות פה אצילי, ממלכת כהנים וגוי קדוש. ריחם הטוב היה נודף להרנין את החיים של התארה, של ההורה הצליחה, של הצדקה היותר העננה ושל המעשים היותר טובים, של המחשבות היותר עדינות ורצויות ומהירות בכל ארץ ישראל. מן הלב אל כל האיברים היה עולה חום החיים, עם עוצמת טהרתם ורוממות קדושתם. ממקורו של יסוד הקיבוץ, במקלות ברכו אלוקים, אצלנו, איך אתה פונה לאלוקים? לא על ידי שאתה מתבודד. אצלנו, אם אתה לא מתפלל במניין, אז מי אתה בכלל? כי המניין זה רמז לזה שאנחנו רוצים להיות ביחד. כי רק כשאנחנו ביחד, אנחנו מתקרבים לחוש את כל עם ישראל כאחד. אתה ניגש בתור חלק מכלל עם ישראל, אתה אלוקי. ככה יש לך זכות להגיד, ברוך השם, ברכו את השם המבורך, במקלות ברכו אלוקים, שאנחנו בקהילה ביחד. השם ימכור ישראל. שם השם הוא מופיע רק על ידי כלל ישראל כאיש אחד. זה שם השם שלנו.